שבת דוד זין עמוד א', נתחיל בט"ז עמוד ב', שתי שורות מלמטה. אנחנו ממשיכים עם היותחס גזירו שבית שמה יסרו ונינו ורבו בית שמה אל בי סילב, פסקו כמותן בעלי אסחנניה בן חזקיה, כפי שאמרנו במשנה. הגמור הביאה את המשנה מזובין ששם יש תשע דברים שפוסלים את התרומה, ופה בט"ז עמוד ב', הבאנו לפי רבי מאיר, בית שמה אומרים שכאשר אדם שם כלי תחת הצינור לקבל בו מים, המים האלה הם מים שאובין, וממילא גם אם שכח אותם, וכמו שהגמור העמידה, שמדובר באופן שהוא שם אותם כאשר היו עננים, ושכח מהם והתפזרו העננים, ואחרי זה חזרו וירדו גשמים, אומרים בית שמה, בכל אופן זה מים שאובין, וזה פוסל את המקווה. לפי רבי יוסי, לא נמנו ורבו על הדבר הזה, אלא ויסילן המשיכו לחלוק על בית שמאי, ואם כן, הגזר שהבאנו לרבי יוסי, זה לגבי בנו סקוטים, שגזרו עליהם תומס נידה מלידתן. כעת הגמרא ממשיכה להביא עוד גזרות, ואידוך, אומרת הגמרא, איזה עוד גזרות יש לנו, ואידוך מהי? דתנן. כתוב לגבי אוהל המת, אדם שאיל על המת, או שהמת איל עליו, הוא תמם מדאורייסה תומס שיבו, צריך לספור שבעה ימים, ולעזות על עצמו, לעזות, לקבל הזעה שלישי ושביעי, ואחרי זה הוא טובל ונתאר. יש עוד אופן של אוהל, כאשר יש איזשהו חפץ, תלוש או מחובר, שמעיל על המת ומעיל, גם בצידו השני, על גבי אדם או על גבי כלים. אז זה נחשב כאילו המת מעיל על החפץ או על האדם, כיוון שהגג הזה מביא את התומה מהמת אליו. הרוחב של הגג, של החפץ שמביא את התומה, הלוך למשה מסיני שצריך להיות ברוחב טפח, וכאן במשנה נראה שיש אופן שגם בפחות מטפח הוא גם כן מביא את התומה. כל המטלטל מבין את התומה באויבי המרדע. אם יש איזשהו מקל עגול, כמו מרדע שזה היה מיועד כדי לכוון את הבהמות, היה מקל עגול שבסופו היה איזשהו מסמר, וכך היו מכוונים אותה ימינה או שמאלה. אם יש מקל כזה עגול, שהגודל שלו, הקוטר שלו, הוא, כל העיגול שסביב הוא ביחד טפח, אז למרות שמצד לצד הוא רק שליש טפח, בכל אופן באו חזל וגזרו עליו שהוא מביא את התומה, כדי שלא יבואו לטעות ויאמרו שגם ברוחב טפח, כמו שבהיקף טפח לא מביא את התומה, אז גם ברוחב טפח לא מביא את התומה. כל המטלטלין מבין את התומה באובי המרדע. אם זה באובי של מרדע, שכמו שאמרנו, הקוטר שלו זה שליש טפח, אז זה מביא את התומה. למרות שלא יכול להיות שמסינה שצריך רוחב טפח, כיוון שיש כאן היקף של טפח, אז גזרו. אומר רבי טרפון, אני חולק על הגזרה הזאת, הקפח את בני שזו הלכה מקופחת. אני אקבור את בניי, ואומר רשי, מצטער היה על תאורה משתכחס ומקלל את עצמו, כביכול איך הגיעו לטעות הזאת, כיוון שזה הלכה חתוכה ומקופחת, ששמע שומע וטעה. השומע שמע אדם ששואל את הרבנים הלכה, והוא טעה, ועל סמך זה הגיעו לטעות הזאת. מה היה השאלה? העיקר עובר ומרדעו על כתפו. עובר אדם ומחזיק מרדע על הכתף, ויעל צידו אחת על הקבר. הצד השני של המרדע עבר על גבי קבר. תימו אותו משום כלים המעילים על המת, הוא שמע שאמרו לו תומה. הוא חשב תומה, תומס שיבו. ולמה? כיוון שהמרדע גזרו עליו שהוא יביא את התומה, וזה כאילו הוא תחת אוהל יחד עם המת. אבל האמת, שכל מה שהוא תימו אותו שם זה רק תומה של יום אחד. ולמה? כיוון שהמת עצמו הוא אבי הוויס, והכלי עצמו נחשב ברגע שהוא העיל עליו, ולא משנה מה הרוחב של כלי, כל דבר שמעיל על המת, אפילו כלשהו נטמע, אז הוא נהיה אב התומה. כעת הוא מחזיק את הכלי, אז הוא נהיה ראשון, ולכן תימו אותו תומס יוים. הוא טובל, מחכה לערב שמש והוא טהור. וזה ששמע טעה וחשב שזה תומס שיבו, ולכן הוא הגיע לגזירה הזאת, אבל זה לא נכון. אומר רבי עקיבא, אני אתקן שיהיו דברי חכמים כיומין. אני אסביר ליישב את דברי חכמים, למה הלוחה הזאת היא בחלקה כן נכונה. שיהיו כל המטלטל מבין את התומה על אודם שנויסה אויסון, ואויבי המרדע. דהיינו אדם שנושא מרדע, והצד אחד מעיל על גבי המת, אז אומרים שהאדם הזה כן יהיה תמי תומת שיבו, ולמה? מכיוון שמגיע לו תומי דאורייסה של יוי מחוד, אבל הוא יחשוב למה תימו אותו, תימו אותו כנראה בגלל שזה העיל עליו, מדין אוהל המת, ואז אם כן הוא יבוא לטעות שאוהל המת זה לא תומת שיבו, אלא זה תומת יוי מחוד, לכן אמרו, אדם כזה שמחזיק את הכלי, כיוון שברגע שהוא מחזיק את הכלי הוא תמי מדאורייסה, אז כבר מתאמים אותו תומס שיבו מדרבונון, כדי שלא יבואו לטעות, ויחשבו שזה מדין אוהל, ויחשבו שאוהל זה רק יוי מחוד. אבל, ממשיך רבי עקיבא, כל המטלטלין, מבין את התומה לאודם שנויסה אויסון, ואויב ימרדע, ועל עצמון וכל שן, אבל הכלי עצמו נטמע בכלשהו, ועל שער אודום וכלים בפויסח טפח. דהיינו, כל שאר הדברים, איך הם מעילים, כשצד אחד על גבי המת, וצד שני על גבי אדם או כלים, רק כאשר הם רחבים טפח. אבל אם הם לא רחבים טפח, אז שאר אדם וכלים שנמצאים תחת, בכלל תאורים, כיוון שאין להם פה שום סיבה להתאמות מדאורייסה, כיוון שהלא יכול למשל מסינה צריך אורב טפח, אז אין פה שום מקום לטעות, ועם אלה הם נשארים תאורים, ואין אוכל נמי, רב עקיבא בעצם שינה את הגזירה, והסביר שזה חוזר על האדם שמחזיק את הכלי, ומדין שהוא, כיוון שהוא תמה אב התומה של יום, כיוון שהוא תמה רישוין של תומה של יום אחד, אז כבר מתמים אותו מגזירה על שבעה ימים. אבל אין אוכל נמי, זה לא מעיל כדי להביא את התומה מדין אוהל המת. ממשיכה הגמרא לבאר מה זה המרדע הזה, ואומר רבי ינאי, הוא מרדע שאומרו אין בעוביו טפח, ויש בהיקפו טפח, כפי שביארנו. העובי שלו, הרוחב שלו הוא לא טפח, הוא רק שליש טפח, וההיקף שלו הוא טפח. וגזרו על היקפו עם משום עוביוי. וכיוון שכך, אז גזרו שהם יבואו לטעות, והוא יחשוב שזה מדין אוהל, כיוון שיש לו היקף של טפח, והוא יתפלא שתימו אותו רק יום אחד, הוא יבוא לומר שכל אוהל המת, זה גם רק משום יום אחד ולא שבע יומים, לכן נתנו לו מדרבונו תומס שבע יומים. ממשיכה הגמרא, ולרבי טרפון דומה הקפח את בני שהלא חזו מקופחת, בוא עצרו לו. הרי לכאורה מה שיוצא כאן, שלפי תניקמי, יש פה גזירה על כל אדם שמעיל עליו מרדע, כיוון שגזרו אוביוי אותו היקפו, היקפוי אותו אוביוי, שכיוון שההיקף הוא טפח, שלא יבואו לטעות גם ברוחב טפח, אז גם בהיקף טפח גזרו שיהיה פה דין של אוהל, ולפי רבי עקיבא גזרו על אדם שמחזיק, אבל לפי רבי טרפון, הוא סובר שכלל אין פה בכלל גזירה. אז אם כן יורד לנו הגזירה הזאת מהיוטחס דובו, עונה הגמורה, אומר אבנחן בריצחוק, אף בנו עסקותים נידו ישמר יסוסון בו ביום גוזרו. הרי הגמרה בתזיין עמוד בית הביאה שלפי רבי יויסי, שלא סובר את צינור, אז יש את בנו עסקותים. רבי טרפון סובר את בנו עסקותים וממילא יש לו את הגזירה הזאת. אי, ומה הוא יסבור בצינור? ובעידו סביר לי כרבי מאיר, שיש שם כן גזירה ונימנו ורבו, ובסילת באמת חזרו בהם, וממילא יש לו גם את צינור וגם בנו עסקותים, אז הוא לא נזקק להלוכה הזאת של אוהל המת. ממשיכה הגמרה להביא עוד גזירס שנימנו ורבו בי שמי. ואידוך, הבוי צר לגעת, אדם עובר בקרם ובוצר ענבים, תוך כדי יוצא קצת מיץ מענבים, כעת הענבים רטובים. השאלה האם זה מכשיר את הענבים לקבל תומה, נפקמינה, האם הוא צריך לקחת כלי טהור כדי שלא יתאמו על ידי הכלי. אם זה מכשיר אותו לקבל תומה, אז הוא חייב כלים טהורים. אבל אם לא, אז אין בעיה שיהיה גם כלים טמאים, כי סוף סוף הענבים האלה לא הוכשרו, הם לא מקבלים טומה. וכמו שאנחנו יודעים, שכל פירות שלא נגעו בהם משקים, שלא נשפך על זה משקים, אם זה מים, אם זה יין, אם זה דם, או כל אחד מהשיבו משקים, הם לא יכולים לקבל טומה. אז הבוי צר לגעת, שם האמר הוכשר, אילה לא אמר לא יוכשר. שם היא סובר שהמיץ הזה שיוצא מכשיר את הענבים, ועם אלה צריך כלי טהור. אומר לאילה לשמה, מפני מה בוי צרין בתיירו, ואין מויסקים בתיירו. לגבי ענבים אתה אומר שחייבים כלים טהורים כי זה מכשיר את הענבים. ובזיתים לא אמרת את זה, לכאורה גם בזיתים יוצא קצת שמן, אז תאמר שגם שמה זה נחשב לרוצוין. הרי אתה סובר שזה מכשיר, זאת אומרת שיש לו עניין במיץ הזה שיוצא תוך כדי הבצירה. אז למה בזיתים אתה לא אומר כך? אומר לי, עונה לו שמה אל הלל, אם תקניתני, גוזרני תומה אף על המסיקה. אם תמשיך להקשות עליי בקושיות, אז אני אסור גם את זיתים. מבארים כאן האחרונים. שם היא ניסה להביא כל מיני חילוקים בין ענבים לזיתים, והילל דחה אותו, הוא אומר לו אם תמשיך לדחות, אז בסוף מה שיקרה שאני אגזור גם על זיתים, לא, אתה לא תרוויח שאני אוריד את הגזרה שלי מענבים. תסס כאן באמת מבאר מה באמת החילוק של שמי בין ענבים לשמן. ממשיכה הגמרא, נועצו חרב בביס המדרש, אומרו, אני הכנסי כונס ויוצא על ייצא. רצו לעשות אגודה כנגד הילל, ולפסוק שהלוכה כשמי, אז אמרו שמי שבפנים שלא יצא, ומי שרוצה להיכנס שיבוא. ואותו היום היה הלל כפוף ויושב לפני שמאי כאחד מן התלמידים. אומר רש"י, הלל נשיא וענוותן, ועל ידי זה הם רצו לעשות מניין כנגדו, והיה קשה לישראל כי יום שנעשה בו היה עגל. עצם זה שהוא עבר, שהתקיפו אותו בשאלות, ופסקו הלכה שלא כמותו, אז ממילא זה כמו שנעשה בו עגל, והחשפספי מסביר איך זה קשור לעגל. כמו שכאן, לא נתנו לו לענות אלא רק יקשו עליו, ובסוף פסקו לו לא כמותו, כך גם בחטא העגל לא נתנו לארון ולחור לענות ולהסביר איפה מוישה רבינו, ולכן היה את חטא העגל. אומרת הגמרא, הוא גוזר שמאי והילל, ולא יקיבלו מיני. אז אנחנו כאן עוסקים על שמאי והילל, אבל היתחס דובור שגזרו, נימנו ורבו, זה חוזר על בית שמאי. אז אומרת הגמרא, שמאי והילל עצמם לבסוף, אחרי שנימנו ופסקו כמו שמאי, אז לא יקיבלו מיני, לא קיבלו את הגזרה הזאת. ועשו תלמידי גוזר וקיבלו מיני, ולבסוף התלמידים הגיעו, והם כן גזרו וקיבלו את זה. מה הייתה אימה? אומרת הגמרא, למה באמת צריך כלים תיאוריים לפי שמאי, ואתה אומר שהמיץ הזה שיוצא תוך כדי הבצירה, אז הוא מכשיר את הענבים לקבל טומאה, הרי לכאורה אין לו עניין בזה, אז זה לא מים שבאים, לא משקין שבאים לרוצוי, מים שלא באים לרוצוי הם לא מכשירים. אומר רב זעירי, אומר רב חנינא, גזירה שמא יבצרנו בקופוס מיוס. במקרה רגיל באמת זה לא אמור להכשיר, אבל כיוון שיש דין שגם פירות שלא הוכשרו על ידי משקין, אם שמים אותם בתוך כלי טמא, זה עצמו מכשיר אותו, והוא גם בלי הכשר הוא מקבל טומאה, כיוון שככה יש דין. אז אם כן, חוששים למקום שהקופה תהיה טמאה, ולכן אומרים שבכל מקום שיביא קופה טהורה, כדי שלא יגיע למצב שהקופה תכשיר אותה לקבל טומאה. או ניחא למה דומה כלי טמא חושב משקין. שאלת הגמרא, זה מסתדר לפי המה דומה שיש כזה מושג, שהכלי עצמו, אם הוא כלי טמא, הוא מחשיב את זה למשקין כביכול כאילו זה הוכשר וזה מקבל טומאה. שפיר, אלו למה דומה כלי טמא חושב משקין, שהכלי טמא לא מחשיב את הענבים כאילו הם הוכשרו על ידי משקין, והם לא יכולים לקבל טומאה למרות זה בתוך כלי טמא. מה איקה למימר? מה נאמר כאן? למה באמת צריך כלים טהורים? הרי לכאורה הוא לא רוצה את המיץ הזה, והכלי טמא לא מכשיר אותו לקבל טומאה. אז מה, למה שם הם אומרים שצריך כלי טהור? אומרת הגמרא, אגב רש"י אומר שהוא לא יודע איפה המחלוקת הזאת, תוספות כן מביא לזה מקור. אלא עומר זעירי, עומר רב חנינא, וכעת הגמרא תביא שלושה טעמים, גזירה שמא יבצרנו בקופוס מזופופוס. החוששים שמא עכשיו יש לו סלים כאלו שהמיץ נופל על הרצפה, אז באמת אין לו עניין במיץ הזה. אבל אם הוא יבוא עם כלי מזופף, דהיינו שיש שם זפת וזה צובר את כל המיץ שיוצא, אז זה טוב לו, הוא יכול להשתמש עם זה. ואז זה נחשב לרוצוין וזה מכשיר. אז אגב, משום מקום שהכלי הוא מזופב, גזרו בכל הכלים שלא יהיה מצב כזה, ולכן תמיד שיבוא עם כלי טהור, שמא יהיה לו פה כלי טמא ומזופב, וזה יכשיר אותו לקבל טומאה והענבים יטמאו. רוב האומה גזירה משום הנוישחוס. חוששים, משום בזמן הזה שהוא בוצר, אז הוא מושך את הענבים אחד מהשני, ואז אומר רש"י, כשבא להפרידה נסחט המשקה עליהן, וכיוון דעובד ביודיים ולא אפשר בלא הסחיתם מחשה, עוד כלל בהכשרה. ברגע שהוא עושה פעולה שאי אפשר בלי שיצא מיץ, אז ממילא את הפעולה הזאת הוא רוצה, את ההפרדה הזאת של האשכולות אחד מהשני הוא רוצה, אז אוטומטי זה נקרא שהוא רוצה שיצא מיץ. אתה לא יכול להגיד אני רוצה להפריד, אני לא רוצה את המיץ, אם זה בוודאי שזה יקרה. לכן אומר רובה, שם הסוברים, שהמים האלה נחשבים לרוצוין, ולכן צריך כלים טהורים. רב נחמן אומר רק ברבוה, פעמים שאדם הולך לכרמו לידה אם הגיעו ענבים לבצירה או לא, ונוטל אשכול ענבים לסוחתו, הוא מזלף על גבי ענבים, הוא רוצה לראות האם זה מוכן כבר לעשות מזה יין, אז הוא קצת משפריץ מהענבים, ואם אלה יש לו עניין בענבים במיץ הזה שיוצא, ואם כן, הענבים עכשיו הוכשרו, ובשעת בצירה עדיין משקה תופח עליהם, עדיין נשאר גם כשיבוא אחרי זה לבצור, לפעמים נשאר מהמשקה עליהם, אחרי שזה נתלש מהקרקע, שזה כבר אפשר להכשיר אותו לקבל טומאה. ואז ממילא, אם יהיה לו כלי טמא, הענבים יטמאו, לכן אומרים שמאי, שישתמש רק בכלים טהורים, כדי שהענבים שלו לא יטמאו, על ידי ההכשרה הזאת של המיץ, שהוא סחט אותם לרוצוין, כדי לדעת מה המצב של הפרי. אז אם כן, היה לנו כאן גזרה אחת לגבי אוהל המת, ונחלקו בזה את הנקמה ורבי עקיבא מה הגזרה שמה, לפי רב טרפון שהוא חולה כלל שאין שם גזרה, אז אמרנו הוא יסבור את הגזרס של צינור של מי גשמים ובנוי סקוטים. הבאנו עוד גזרה של בויצר לגת, ששם אומרים שצריך דווקא כלים טהורים, כיוון שהמיץ שנשפח עליהם מכשיר לקבל טומאה. בהתחלה רצינו לומר כיוון שהכלי עצמו מכשיר אותו לקבל טומאה, אבל אמרנו מה נשים אמן דאומר שאין כלי טומאה וחושב משקין. אז אמרנו שהמיץ עצמו נחשב לרוצם, ולמה? או כי גוזרים שמה במקרה שיהיה לו קופה מזופפת זה יהיה לרוצוין, אז לכן אסרו תמיד, או בגלל הנוישחויס, שבהכרח זה קורה שהוא יוצא אמיץ, כאשר הוא מפריד אותם אחד מהשני, ועם אלה זה נחשב לרוצוין, ולכן אנחנו חוששים, לכן צריך שיהיה כלים טהורים, כדי שלא יכשירו ויתאמו את הענבים, והטעם השלישי זה, כי לפעמים אדם בדווקא מוציא מיץ, ובשעת הבצירה המיץ עדיין נשאר על הפרי, ועכשיו זה יכשיר אותו לקבל תומים, יהיה פה כלי טמא, הענבים יתאמו, לכן שם סוברים שחייבים דווקא עם כלים טהורים, ולא עם כלים טמאים.